רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק ברעב לידע, והיום איתי פרופסור אורית אבידוב אונגר, היא הדיקן לפקולטה לחינוך ומנהיגות במכללה האקדמית אחווה, אשת חינוך מדהימה שפרסמה המון ומאוד מקצועית. בימים האלה יצא ספר שלה החדש שנקרא פרסונליזציה בלמידה מתמשכת של מורים, שאני חושב שגם רלוונטי לכולם, לא רק למורים ומורות, ונדבר על זה, ואני אשמח שתציגי את עצמך, ותודה רבה שהסכמת.
שלום אור, תודה רבה שהזמנת אותי, נראה שהולכת להיות לנו חוויה מרתקת ביחד. אני אשמח להגיד כמה מילים על עצמי. אז כמו שאמרת, בתפקיד האקדמי שלי אני דיקן הפקולטה לחינוך ומנהיגות במכללה האקדמית אחווה, זו מכללה אזורית שנמצאת בדרום הארץ, מכללה בינונית גדולה שמשרתת אוכלוסייה של סטודנטיות וסטודנטים שרובם, מעל 80% מהם דור ראשון להשכלה גבוהה. זה אתגר מאוד משמעותי לי ולעמיתים שלי במכללה. אני עוסקת בחינוך, אני חושבת, מאז שאני ילדה, כשלימדתי את השכנים, ואחר כך במערכת החינוך בארץ, שנה גם בלונדון. התארים שלי הם בתחום של מינהל מערכות חינוך. יש לי הזכות, אני חושבת, להיות חברה בוועד החינוך של מדינת ישראל, ולנסות גם משם להשפיע על מערכת החינוך. הייתי שותפה לאורך השנים כיועצת של מנכ"לים וסמנכ"לים במשרד החינוך בכתיבת ניירות עמדה שקשורים לפיתוח מקצועי באופק חדש, בעוז לתמורה, ברפורמת התקשוב. הייתי בצוות ההקמה של המכון למנהיגות בית ספרית, וחינוך מבחינתי הוא שליחות. אני עוסקת בשנים האחרונות הרבה מאוד במחקר, כתבתי מעל 70 מאמרים, מעל 5 ספרים, פרקים בספרים, נמצאת היום גם במספר שיתופי פעולה בחול, בקולומביה יוניברסיטי, בניו יורק, בגרמניה, עוסקת גם בנושאים שקשורים לשילוב של טכנולוגיה בהוראה, ואני אשמח לשוחח איתך על הספר ובכלל על פיתוח מקצועי. אז שוב תודה רבה.
בשמחה גדולה. אז אני, את יודעת, אני אשמח, כן, בוא נתחיל בספר, את יודעת מה, נתחיל לעשות צעד אחורה לעומת מה שרציתי להתחיל, אלא איך הוא, למה זה קפץ לך? מה היה חשוב לך, בוער בך, לכתוב על פרסונליזציה בלמידה מתמשכת של מורים? מה זה אומר בכלל? ולמה זה כל כך חשוב?
אני מאמינה שכל איש מקצוע בכלל, וכל איש חינוך בפרט, במהלך הקריירה שלו שואף לצמוח ולהתפתח. התהליך הזה בז'רגון המקצועי נקרא התפתחות מקצועית, פיתוח מקצועי, וארגונים בכלל וגם ארגוני חינוך בפרט משקיעים הרבה מאוד מחשבה איך לעזור לאנשי הפרופסיה, לאנשי המקצוע בתוך הארגון להתפתח ולצמוח. במהלך השנים, במחקרים רבים שערכתי, מצאתי שיש סוגיות וגורמים ומרכיבים שונים שמשפיעים על ההתפתחות המקצועית של איש המקצוע. והיה לי חשוב לנסות לפתח תפיסה ייחודית שבעצם מדברת על מעבר מגישות מסורתיות של פיתוח מקצועי, שאנחנו לא אחת מוצאים אותם במערכות חינוך, אבל גם שוב בארגונים שהם לא ארגוני חינוך, ולנסות להצביע על גישה חדשנית שמבוססת על ערכים ועל עקרונות שקשורים למאה ה-21 ועל מה שאנחנו יודעים היום בהקשר ללמידה בכלל ולמידה מקצועית בכלל, בפרט. והספר שעוסק בפרסונליזציה מדבר בעצם על מעבר מגישה מסורתית של פיתוח מקצועי לגישה חדשנית שמבוססת על עקרונות הפרסונליזציה. כשחיברתי לפרסונליזציה את התפיסה שאומרת שלמידה מקצועית חייבת להיות לאורך החיים המקצועיים של איש המקצוע, אבל היא חייבת להיות מותאמת לשלב ולמקום שבו איש המקצוע נמצא. בגדול רק כדי להגיד, הספר מנסה לענות על שאלה שאני חושבת שכל איש מקצוע צריך לשאול את עצמו, מה המקום המקצועי שאני נמצא בו, מה המקום המקצועי שאני רוצה להיות בו, ומה צריך לקרות בדרך כדי שאני אעבור מהמקום המקצועי שאני נמצא בו למקום המקצועי שאני רוצה להיות.
אז אני רק אעשה גילוי נאות לכל מי שמאזין גם בפרק הזה, שבעצם הפרקים הראשונים של הספר שלי הם בדיוק כזה על פיתוח מקצועי בספר שלי, ואני ידעתי את זה ובגלל זה גם שאלתי את השאלה ככה בהתחלה, כי אני קראתי את הספר שלך, את רובו לפחות, מה שהספקתי עד הרעיון, וזה מעניין, כי ההסתכלות היא יחסית דומה, והדרך שאת אומרת באמת להביא את עצמך, זה באמת מעניין, ואני רוצה אבל לעשות רגע סדר לכל מי שמאזין, קודם כל, אני ממליץ לכם לקרוא את שני הספרים מן הסתם, אבל זה ספר של פרופסור אבידוב אונגר, לדעתי גם חובה, נעשה להם סדר, מה זה, תראית, הרבה אנשים אומרים פיתוח מקצועי, PD, כן, מה ההגדרה של זה, ומה זה למידה מקצועית, נכון, הגדרת גם משהו שנקרא הגדרה של למידה מקצועית, מה זה אומר? כי גם אנחנו אנשי למידה בארגונים, אנחנו אולי לוקחים את זה לכיוונים אחרים.
למידה מקצועית בתפיסת העולם שלי, זה איזשהו תהליך אישי, מקצועי, שאיש הפרופסיה עובר אותו, במהלך תפקודו כבעל תפקיד, בהתאם לצרכים, למאוויים, לשאיפות ולרצונות המקצועיים שלו. אני מאמינה שתהליך למידה מקצועית, הוא תלוי קונטקסט, זאת אומרת, אי אפשר לדבר על פיתוח מקצועי או על פרסונליזציה ללא קשר לקונטקסט, אבל מה שצריך להניע ולהוביל את התהליך של הלמידה המקצועית, זה הפרט עצמו, השאיפות שלו, הרצונות שלו והמקום שהוא רוצה להגיע אליו. למידה מקצועית שלא מבוססת על מה שהפרט רוצה ועל דברים שמכריחים אותו או קובעים לו ואומרים לו, בתפיסת העולם שלי, היא לא תהיה מקצועית והיא לא תהיה אפקטיבית. ואני חושבת שהרבה ארגונים חוטאים בכך שהם לא הופכים את הפרט, את איש המקצוע, לשותף מלא, אקטיבי, בתוך התכנון, הביצוע והאחריות, האחריותיות, האקאונטביליטי, לתוצאות של התהליך הזה. וכל הדבר הזה הוא חייב להיות תהליך מתמשך לאורך כל הקריירה. ומה שאני ארצה בתחילת הקריירה לצורך העניין כמורה חדשה, לא יהיה דומה למה שאני ארצה כמורה באמצע הקריירה או כמורה ותיקה. וכמו שאתה אומר, זה נכון גם לאיש מקצוע שהוא עוסק בשיווק בארגון מסוים, או לאיש הייטק שאמור לפתח איזושהי תוכנה. וזו תפיסה שבעצם אומרת, הפרט הוא במרכז. ואני חושבת שהרבה תהליכים שקשורים בלמידה מקצועית, לא שמים את הפרט ואת המאוויים שלו, ואת הרצונות שלו ואת התפיסה שלו במרכז. ואני חושבת שזה, וזה המהות של הפרסונליזציה. הפרסונליזציה מבוססת על הפירוש של מה זה פרסונליזציה, זה התאמה אישית, זה בחירה, זה היכולת שלך כאיש מקצוע לתכנן, להיות שותף, להשפיע, ובסופו של דבר גם לקחת אחריות על התהליכים והמהלכים. במערכות חינוך לדעתי, התהליך הזה לא מתרחש בדרך הזו. אני קוראת תגר על מה שמתקיים היום, ואני הייתי מציעה לעשות שינוי משמעותי כדי להפוך את הלמידה המקצועית לאפקטיבית ומשמעותית, גם עבור הפרט עצמו, ובסופו של דבר זה יסייע גם לארגון כדי להשיג את המטרות שלו.
הרבה דברים עולים לי ממה שאמרת, אז יש לי כמה דיסוננסים או כמה קשיים, בוא נגיד לזה עם מה שאמרת. קודם כל זה מאוד נכון, אבל אז עולה לי כמה אתגרים. אחד, בשטח אני לא רואה את זה קורה, אבל אני לא בתוך מערכת החינוך, אני לא יודע. אני לא רואה את זה קורה, כי אני רואה בעצם מנגנונים של כל מיני משפחה וכאלה ש... יש גמולי השתלמות, ויש כל מיני קורסים שמציעים וכאלה, אבל אני לא יודע אם משהו בהם באמת מכיל את העניין של הפרסונליזציה, באמת מאפשר למורה לפתח את מה שהוא רוצה, ואז גם יש עוד אתגר, שאני חושב שזה גם אולי במערכת החינוך, אבל גם בעיקר בארגונים, זה מה אני רוצה שהעובד שלי ילמד, כלומר מה הארגון רוצה שהעובד שלי ילמד, לעומת מה הוא רוצה ללמוד, ואם אני משקיע כארגון את הכספים בעובד, אז אני רוצה שהוא ילמד את הדברים, שנותנים לי הכי הרבה ערך בארגון, לאו דווקא הכי הרבה ערך עבורו בארגון. נכון? אז יש פה איזשהו קצת דילמה.
כן, דיסוננס. אני רוצה לענות על השאלה הזאת קצת יותר בהרחבה דרך איזה קונספט שניסיתי לפתח אותו בספר. בספר אני מנסה להגיד שכדי שתהליך הפרסונליזציה יהיה משמעותי, בעצם יש שם בפרק השני של הספר איזושהי תפיסה שאני חושבת שמנהלים ומנהיגים בתוך ארגונים יכולים להשתמש בה. ואני מנסה למקד שם ארבעה מרכיבים, ארבעה אספקטים שקשורים בתכנון של תהליך של למידה מקצועית בגישת הפרסונליזציה. וארבעה דברים שאני מדברת עליהם הם ראשית השלב בקריירה שבו העובד נמצא. זאת אומרת, מנהלים צריכים לבחון מה השלב בקריירה שבו העובד נמצא. מהרבה מאוד מחקרים שעסקתי בתחום הזה, בתחום של הוראה, מצאתי שוני גדול בין מורים שנמצאים בשלבי קריירה שונים. ולא תמיד מנהלים בארגונים שאחראים על פיתוח משאבי אנוש, עושים או לוקחים בחשבון את השלב בקריירה. הדבר השני שאני ממקדת בפרק הזה זה סוג המוטיבציה. במחקרים רבים שעשיתי על סוגי מוטיבציה, מצאתי שיש שני מרכיבים של מוטיבציה. האם המוטיבציה היא מוטיבציה פנימית או חיצונית? האם אני עושה את מה שאני עושה כי מכריחים אותי, או כי זה באמת הפאשן שלי לעשות את זה? ועוד סוגיה בהקשר של המוטיבציה, האם אני עושה את מה שאני עושה כי אני רוצה להתקדם היררכית בתפקידים, או האם אני עושה את מה שאני עושה כי אני רוצה להעמיק בתוכן? אז דיברתי על שלבי קריירה, דיברתי על מוטיבציה. המרכיב השלישי, אני קוראת לו בספר ה-Life Story. זה סיפור ההתפתחות המקצועית שלי. זה הזהות המקצועית שלי. אי אפשר לדבר על פיתוח מקצועי משמעותי בלי להבין מה הזהות המקצועית שלי. זהות מקצועית זה מי אני, מה אני, מה השאיפות שלי, מה הסיפור שלי, מאיפה באתי, למה חשוב לי להיות פה, למה חשוב לי להשפיע, למה חשוב לי לעבוד בארגון הזה. והמרכיב הרביעי זה המרכיב של העצמה. במחקרים שעשיתי חידדתי שלושה סוגים של העצמה. העצמה מוגבלת, העצמה מתגמלת והעצמה מתמירה. ואני חושבת שכשמנהלים ייקחו בחשבון את ארבעת המרכיבים, השלב בקריירה, סוג המוטיבציה, מאפייני הסיפור המקצועי, הזהות המקצועית ותחושת העצמה, בסופו של דבר יהיה אפשר להגיע עם העובדים, עם אנשי החינוך או עם העובדים בארגון, לתמהיל שיהיה בו בסופו של דבר מענה גם לצרכים של הפרט וגם לצרכים של הארגון. אם יתקיים דיאלוג שמבוסס על ארבעת המרכיבים האלה, בשיח שאפשר גם למצוא בספר את העקרונות שלו, אני חושבת שבסופו של דבר, גם הארגון ירוויח בענק וגם העובד. כי בסוף כשמישהו עושה משהו שזה לא מתאים לו, אז זה לא ישפיע לא עליו ולא על הארגון. אבל אם תהליך הפיתוח המקצועי, שאנשים משקיעים בו זמן ואנרגיה, ולפעמים צריך גם להתמודד עם סוגיות לא פשוטות, יהיה מהמקום שזה עונה על הצורך שלי, אני מאמינה שהארגון ירוויח בענק.
מעניין. לשיטתך, מה שגם אמרת עכשיו, מה, אצל מי האחריות לפיתוח המקצועי והלמידה המקצועית? האחריות היא אצל המורה העובד או אצל הארגון?
בתפיסת הפרסונליזציה, האחריות המרכזית היא על העובד עצמו. ואני חושבת שכדי שארגון נוכל בסופו של דבר לסמוך על העובדים, הוא צריך להביא את עקרונות הפרסונליזציה כחלק מהערכים הארגוניים של הארגון. ובסופו של דבר, אם יש עובד שלא מבין ולא חושב שהוא צריך להתפתח, הוא צריך להגיד מה השאיפות שלו, מה הרצונות שלו, ולא יהיה שותף בזה, אז לארגון לא יהיה זכות קיום. אני לא יכולה לחשוב על ארגון שבו עובדים לא רוצים להצליח. הנחת המוצא שלי בחיים בכלל, גם לגבי עצמי וגם לגבי אחרים, וגם לגבי כל אלה שאני עובדת איתם, ויש תחתיי מאות אנשים, האמונה שלי, קודם כל אני מאמינה באנשים. והדבר הנוסף, אני מאמינה שכל אחד מהם רוצה להצליח. והשאלה עכשיו, מה אני עושה כדיקן, כמי שאחראית על המערכת, עם בעלי התפקידים המרכזיים שלי, כדי לעזור לכל אחד להצליח במקום שלו. אז אני נותנת בחירה, ואני נותנת אפשרויות, ואני מציבה חזון, ואני עוזרת לעודד מוטיבציה, ואני עוזרת להבין שאם נצליח, אז זה גם יחזור אלינו, וגם אנחנו נהיה מאושרים מההצלחה שלנו, וגם הסטודנטים שלנו. ואני עוזרת להבין ששום דבר לא ברור מאליו, והתפקיד שלנו להפוך את הלקוחות שלנו, אצלי זה הסטודנטים, למרוצים, ואני לא מתביישת לומר את זה. אני עדיין רוצה לשמור על רמה אקדמית גבוהה, אני רוצה לעשות דברים אחרת, ויש לי אתגר כמנהלת, כמנהיגה בתוך ארגון, להוביל את, את המהלכים האלה. אבל בסוף אני חושבת שהאחריות של כל עובד, של כל איש חינוך, היא על עצמו. אני לא יכולה לקחת אחריות על 400 חברי סגל שעובדים בפקולטה שלי. כל אחד מהם צריך לקחת אחריות על ההצלחה שלו, הצלחה שלו במחקר, הצלחה שלו בהוראה, הצלחה שלו בהובלת יזמות. אני חייבת לתת לו כלים, לעזור לו להבין מה החזון, מה המטרות שלנו, אבל אני לא יכולה להכריח אותו, ואני לא עושה את זה גם להשתתף בתהליך פיתוח מקצועי כזה או אחר. אני מציעה, אני מחברת את זה לתפיסות עולם, ועוזרת להם להבין למה זה כדאי להם. כי האמונה שלי, אני מאמינה בהם, אני מאמינה בבחירות שלהם, ואני מאמינה שהם רוצים להצליח כמו שאני רוצה להצליח. אז זה תפיסת עולם, ואני חושבת שאם מנהלים בארגונים וגם במערכת החינוך הבית ספרית ושל גני הילדים, מפקחים ומי שאחראים על פיתוח מקצועי יאמצו את התפיסה הזאת, אז אני חושבת שגם המורים וגם הגננות יהיו הרבה יותר מרוצות, וגם כשהן משתתפות בתהליכי למידה מקצועית או פיתוח מקצועי, וזה יהיה על פי גישת הפרסונליזציה, כולם יפיקו יותר. גם הגננות והמורות וגם אנשי החינוך וגם הארגונים עצמם. יש מנהלים שהשכילו לעבוד בגישה הזאת, ואני חושבת שהם מרוויחים מאוד, גם הם וגם הארגון שלהם.
אז אני הייתי רוצה, קודם כל קיבלתי ידיעה עכשיו מרישה, היה בחירות ממש, יש בחירות גם היום, ויש בחירות, והגיע שר חינוך חדש, הקשיב לנו לפרק הזה, והוא אומר, אוקיי, אני מתקשר אליה, אנחנו הולכים לאמץ את זה, ואז הוא שואל אותך, הוא מתקשר והוא שואל אותך, איך עושים את זה, ברמה של המורה, של העובד, איך הוא לוקח אחריות, עובדת, איך הם לוקחים אחריות, מה הם צריכים לעשות, ומה הארגון, בית הספר, או המוסד, או המכשיר, או האוניברסיטה, או או משרד החינוך, מה הם צריכים לעשות כדי לאפשר את זה לפי השיטה שלך.
אז קודם כל אני שמחה להגיד שמערכת החינוך ושר החינוך רוצים לאמץ את גישת הפרסונליזציה. אני לא בטוחה עד הסוף כמה הם מבינים מה זו הגישה הזאת. יש היום אגף שלם במשרד החינוך שמנסה להוביל את גישת הפרסונליזציה. הם מדברים עליה כרגע ברמה של בתי ספר ותלמידים. בשיחות שהיו לי איתם, אמרתי שאי אפשר לקדם את גישת הפרסונליזציה בלי לדבר על המורים. ואם רוצים לעשות תהליך משמעותי גם עם תלמידים בגישת הפרסונליזציה, אז צריך להתחיל לעבוד קודם כל עם המורים. כי מורה שלא יחווה את העקרונות של הגישה הזאת על עצמו, לא יוכל להכיל אותה על התלמידים בכיתה או בבית הספר שלו. ולכן אמרתי שאם רוצים אותי כיועצת לתהליך הזה, זה התנאי שלי, שהגישה הזאת תוכל קודם כל על מורים.
אז אני מורה ואני לא מבין את המשמעות של הגישה הזו. אז מה זה אומר להכיל אותה עליי ביום יום שלי? איך הוא ייראה אחרת?
קודם כל אני חושבת שהשלב הראשון, בגלל שמורים כל השנים, אנשי חינוך, כל הזמן אומרים להם מה לעשות. אז זה כמו הסיפור עם הזבוב שסוגרים אותו בקופסה, והוא תמיד יכול לעלות עד הגובה של הקופסה, כשפותחים את הקופסה הוא עדיין ממשיך לעוף רק עד הגובה של הקופסה, כי תמיד סגרו לו את הקופסה. אז אני חושבת שמורים כל הזמן אומרים להם מה לעשות, כל הזמן הם צריכים לדווח מה הם עושים. אז קודם כל מי שרוצה לעבוד בגישה הזאת צריך לשים פיזית וקונספטואלית את המורה במרכז ולהתחיל לעזור למורה להגיד מה הוא רוצה, מה חשוב לו, מה הוא אוהב, איך הוא צריך להתפתח, איך צריכה להיראות המערכת. זאת אומרת פעם אחת באמת צריך לשים את המורה במרכז, ולאפשר לו להגיד, אני עכשיו מורה חדש, אני צריך את זה ואת זה, אני רוצה את זה ואת זה, אני רוצה ללמוד את זה ואת זה, אני רוצה שיעורים כאילו לשים את המורה ולתת לו באמת להיות שותף אמיתי כדי להגדיר איך תראה המערכת, איך יראה את תהליך הפיתוח המקצועי שלו, מה הוא רוצה ומוכן לעשות, לעזור לו להגיד את השאיפות שלו. כמה פעמים מדברים, מנהל מדבר עם מורה, מזמין אותם לשיחה ואומר להם, עכשיו תגידו לי מה החלומות שלכם, מה הייתם רוצים שיקרה פה. אז אם נתחיל לדבר בשפה כזאת, שתשים את המורה במרכז, שתאפשר לו להגיד מה הוא רוצה, מה חשוב לו, איך הוא רוצה להתפתח, אני מאמינה שבסופו של דבר, בתוך הקונספט הזה, נוכל לבנות תהליכים משמעותיים שמורים יהיו שותפים בהם. כי אם מורים יגידו שהחלומות שלהם זה לבנות בית ספר שבו עובדים ביחד תלמידים משכבות שונות, שמורים מלמדים ביחד מתמטיקה וספרות, יופי, אז בואו נגדיר מה אנחנו רוצים, ועכשיו בואו נבנה תהליכי פיתוח מקצועי שיעזרו לנו להגשים את מה שאנחנו רוצים. אז זה גם יקדם את הארגון, וגם יאפשר למורים לקבל הכשרה ופיתוח שיעזור להם להגשים את החלומות שלהם, אבל שלא יבוא איזה מפתח ויגיד, אבל השנה חייבים ללמוד את זה, והשנה הוא חייב להיות פה, והשנה אנחנו חייבים לעשות השתלמות בית ספרית על זה וזה. לא, בואו ניתן 3 שנים, ננסה את הקונספט החדש הזה, נראה לאן זה לוקח אותנו. אני מאמינה שאם נעבוד בגישה הזאת, אז אנחנו נוכל לשנות את המציאות. אבל השלב הראשון שצריך להיות, זה גם למידה של הבנה מה זה פרסונליזציה. אני מאמינה שארגון או מערכת, או תת מערכת, נגיד יישוב, חינוכי, עיר מסוימת, רשות מסוימת, רוצה לאמץ את הגישה הזו, אז בואו ניקח זמן, חודש, חודשיים, מבחינתי שנה, בואו נבין מה זה פרסונליזציה, בואו נבין מה זה אומר, בואו נקרא קצת, יש מודלים שונים של פרסונליזציה, נבין מה זה, מה מסתתר שם מתחת, ואז נתחיל לעבוד בגישה הזאת. אני בכלל מאמינה בתהליכי פיתוח שמבוססים על ידע. אינטואיציה היא מאוד חשובה, גם אני עושה המון דברים מתוך אינטואיציה, אבל כל האינטואיציה שלי בסופו של דבר מבוססת על הרבה מאוד ידע, והידע הזה הוא כלי משמעותי בעיקר בתקופה של היום, שהמון דברים הם כזה על הדרך ומהר ווואטסאפ, הכל כזה כאילו, ואני מדברת על תהליך מאוד עמוק ומשמעותי שיש בו למידה של הקונספציה, למידה של התפיסה, ואחר כך תהליך של יישום שלה, מתוך מחויבות ואהבה. אני חושבת שאם מי שילך לגישה הזאת, ולא יעשה אותה באהבה, הוא בסופו של דבר לא יצליח בה. ואם יש לי גם עוד איזה הזדמנות טיפה להרחיב בעוד משהו שנמצא בספר, ואני שמחה שהייתה לי הזדמנות לפרסם את זה בתוך ספר היום, ש מקבל תעודה מאוד משמעותית בעולם. במהלך השנים, כשעסקתי הרבה מאוד בפיתוח מקצועי, ניסינו גם עם מערכת החינוך וגם עם משרד החינוך וגם באקדמיה, לבחון מהו אותו ידע, אותם ידע ומיומנויות, שמורים או אנשי מקצוע נדרשים להם בתפקיד. ולצורך העניין בניתי איזשהו מודל, שהוא מודל קונספטואלי תיאורטי, אבל מסתתר אחריו הרבה מאוד חומר יישומי, ולקחתי 2 מושגים שאני חושבת שייכים לעולם העבודה והם מאוד רלוונטיים. מושג אחד זה מה זו פרופסיה. בספרות יש הרבה מאוד הגדרות למה זו פרופסיה, ובהקשר של ההוראה נכתב על זה הרבה מאוד, ובאיזשהו ניתוח שעשיתי, הגדרתי 3 מרכיבים למה זו פרופסיה. ולקחתי עוד מושג מתחום עולם העבודה, וזה מרכיבי התפקיד. תפקיד זה מושג סוציולוגי. זה מה בעצם אני מצפה מעצמי, מה אחרים מצפים ממני, ואיך בסופו של דבר, בתוך מערך הציפיות אני פועלת. והגדרתי גם מתוך הספרות 3 מרכיבים של תפקיד. בחיבור הזה בין פרופסיה לתפקיד נוצרה לי בעצם טיפולוגיה של תשעה תאים, שלוש ושלוש, שזה יוצא תשעה תאים, ובתוך התאים האלה הגדרתי סוגים של ידע ומיומנויות שאיש המקצוע נדרש לו. זה איזשהו מודל שגם מצוי בספר גם בצורה של תרשים פתוח, כמו כלי פתוח שאפשר להכניס בו תוכן, וגם הבאתי שם דוגמה מה זה אומר בתחום של ההוראה. מה שיפה בתוך המודל הזה, בחיבור הזה בין מרכיבי הפרופסיה ומרכיבי התפקיד, שיש שם בעצם סוגים של ידע ומיומנויות היררכיות, כי בהתחלה זה מתחיל מידע דיסציפלינרי וידע פדגוגי וכולי, ובמרכיבים היותר ברמת היררכיה גבוהה, אנחנו מדברים על מיומנויות של מנהיגות ועל הבנה של סוגים של אתיקה וכולי. ואני חושבת שהמודל הזה שנמצא בספר, בפרק 13 בספר, הוא ממש כלי עבודה למנהלים של ארגונים, גם במערכות חינוך, אבל גם במערכות ארגוניות. המודל הזה, פיתחתי אותו כבר לפני לא מעט שנים, ואני יודעת שבמרכזי פסגה, שזה מרכזים לפיתוח סגלי הוראה, וגם במקומות אחרים, אנשים הביאו לי תמיד והראו לי את הדף הזה של הציור. בספר הייתה לי הזדמנות גם לבסס אותו קונספטואלית באופן יותר עמוק ושיטתי ותיאורטי, וגם להביא אותו ממש עם דוגמאות רלוונטיות. אני בכלל מאמינה, וזה גם המחקר שאני עוסקת בו, אני עוסקת במחקר שהוא תיאורטי אבל הוא מאוד יישומי, בגלל שבפועל מרבית הזמן שלי אני עושה ומובילה ומקדמת ורוצה להשפיע, אז גם המחקר שלי יש בו הרבה מאוד, מתבססת על התיאוריות, אבל בסוף ההשלכות היישומיות הן מאוד משמעותיות.
Yeah, זה סופר מעניין, וברשותך אני אגיב גם, כי בעצם מה שאת תיארת מראה כמה עולמות מאוד מאוד מחוברים, כלומר עולם החינוך ועולם הפיתוח הדרכה בצבא וגם בארגונים, הם מאוד 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 דומים ומקבילים, ולמה אני אומר את זה? כי מה שאת תיארת בעצם, כן, טבלת מרכיבי תפקיד, שאנחנו בעצם באים לנתח תפקיד או עבודה או מקצוע, אנחנו בעצם מתחילים במיפוי צרכים ואנחנו מתחילים בתחקור, כלומר תחקור מרכיבי התפקיד, ובזה אנחנו באמת ממפים גם את הידע, מיומנויות, טכנולוגיה, ממשקים, ובוא נקרא, את קראת לזה גם את הידע, אנחנו אבל גם ממפים את המיומנויות רכות, היום קוראים לזה soft skills, כן, אבל היום נתנו לזה שם יותר מפוצץ, power skills, כן, כדי לעשות את איזה rebrand מחדש, ואז אנחנו בעצם אומרים, תלוי במודל פיתוח שאתה לוקח, נגיד מודל תלם למשל, או הצבאי, שבעצם אני מלמד אותו קודם כל ידע, עם מיומנויות בסיסיות, ואז אני מעלה את המורכבות, אולי מוסיף את האתיקה, כן, למיומנויות יותר מורכבות, ואז סימולציות יותר קשות, וככה אני מכשיר בן אדם בעצם לביצוע תפקידו, וזה מעניין איך שאתה מתיארת את זה, כי זה באמת מתאר את העבודה, אני חושב, היא באמת עבודה ה-day to day שלנו, שאנחנו מנתחים מרכיבי תפקיד של מקצוע, ורואים איך אנחנו אומרים לעשות שיפור ביצועים בארגון, וזה פשוט ממש נפלא, ואני חייב להגיד גם רגע לגבי חלק מהדברים שאת אמרת, ושוב שאת תיארת את איך לעשות את הפרסונליזציה, ודיברת את זה וחיברת את זה לאהבה, אני התרגשתי, כי אני אומר לעצמי הלוואי, ושיאמצו את זה בכל מקום, ושזה יקרה בצורה הזאת, כי נתת בעצם נופח אחר לפרסונליזציה שאני מכיר, שתמיד מדברים, או שאני דיברתי על פרסונליזציה, אני תמיד דיברתי בגלל החיבור שלי לטכנולוגיה, זה איך אני עושה פרסונליזציה עם מערכות טכנולוגיות, הלמידה של העובד, של הילד, או לא משנה מה, כדי להתאים לו את התכנים הרלוונטיים עבורו, מאחר ואני מתעסק יותר בפיתוח, נקרא לזה מקצועי ולא חינוך, אז האופי הוא קצת אחרת, פחות אני שם דגש על ערכים, או אלא יותר דווקא על מיומנויות, או יותר על ידע, כדי שהוא יוכל לבצע תפקידו, אבל אני מאוד התרגשתי עם מה שאמרת, כי שמתי את עצמי בתור מורה, ואני אומר לעצמי, זה היה יכול להיות מדהים אם יגידו לי איך לעשות את זה, ושיתנו לי את החופש, ושיהיה את השיח הפתוח בין המנהל, ואז אני אמרתי לעצמי דווקא במקום הזה, למורה זה יחסית יותר קל, אבל למנהל זה מאוד קשה, כי איך הוא יכול לעשות פרסונליזציה לכל המורים שלו?
נורא מעניין מה שאתה אומר, יש לי קורס שנקרא פיתוח פרופסיונלי בהוראה, וכשאני מלמדת אותו במכללה, אז לומדים סטודנטים לתואר שני, בתוכניות למינהל מערכות חינוך, אז אומרים לי, וואי, זה חייב להיות קורס חובה לכל איש חינוך מה שאת מלמדת. זאת אומרת, בעיניי מתעסקים לא אחת הרבה מאוד בדיסציפלינה. אולי מתעסקים במיומנויות הנורא ברורות, איך מכינים מערך שיעור וכו'. ו- ואני אומרת, אם אני חושבת שזה צריך להיות קורס חובה לכולם, גם בתואר ראשון וגם בתואר שני, ובטח למי שרוצים להיות מנהלים גם בדרג הביניים במערכות חינוך או במערכות ארגוניות אחרות, כי יש יחסית מעט מאוד ידע על מה זה פיתוח מקצועי, מה מוביל פיתוח מקצועי. אתה יודע, אתה מזכיר נורא מעניין, כשהתחלתי לקרוא על מה זה פרסונליזציה, מצאתי בכלל דברים רק באמת, כמו שאתה אומר, בעולם של השיווק. היום כל השיווק בנוי על פרסונליזציה, מה שקופץ לך ולי בטלפון כנראה יהיה דברים שונים, כי הם יודעים שאתה מתעניין בדברים מסוימים ואני מתעניינת, והם עושים לנו התאמה אישית, ומתאימים לנו את מה שהם חושבים שמתאים לנו למה שאנחנו רוצים. הם כבר יודעים לנתח מה אני רוצה ומה אתה רוצה, ומה מה שאני רוצה שונה ממה שאתה רוצה. ואנחנו לא יודעים את מה שלמדו לעשות כל כך נכון בשיווק על ידי כל מיני כלים טכנולוגיים שהיום נמצאים, ואנחנו במערכות של חינוך והדרכה, אני חושבת לא למדנו מספיק איך לעשות את התהליך הזה על ידי בני אנוש, על ידי אנשים, לא צריך בשביל זה תוכנות, שאנחנו נדע להתאים לכל אחד את הגישה שבה יהיה לו נכון להתפתח ולהנגיש לו את מה שנכון, כמו שלי יודעים להנגיש באינסטגרם את מה שיודעים שאני כנראה רוצה, אם אני רוצה טייץ לספורט או איפור מסוים ולך יתאים או משהו אחר, איך אני לא יודעת כאשת חינוך להתאים את מה שאיש המקצוע צריך כדי להיות הכי טוב עם עצמו ושמה שהוא באמת רוצה יתממש. ואני חושבת שאם נשכיל ללמד את התפיסות האלה ולתת גם לאנשים מובילים, גם במערכות חינוך וגם במערכות ארגוניות אחרות, לפצח את ההבנה של עצמם לגבי מה זה פרסונליזציה ומה הם צריכים לעשות בהקשר הזה כמנהלים, אז הארגון שלהם בעיניי הוא יצמח אולי, אבל הוא לא יצמח מתוך, אמרת את המילה אהבה, אני בחיים לא אעשה דברים שאני לא אוהבת. ואני חושבת שגישת הפרסונליזציה מאפשרת להביא את האהבה לתוך התחום, כי בסוף היא יושבת על איך אתה מגשים חלומות, על איך אתה אומר בכלל מה החלומות שלך, למה שבעבודה לא ישאלו אותך מה אתה חולם, מה אתה רוצה, איך אתה רוצה להשיג את זה, שנדבר בשפה הזאת שהיא כל כך בעיניי חסרה בחלק מהארגונים. אני חושבת שיש ארגונים, פחות אולי ארגונים חינוכיים, שהשכילו לעבוד, שמשכילים לעבוד בגישה הזאת, ואין לי ספק שזה ארגונים שמצליחים להוציא מהעובדים שלהם, הרבה מעבר למה שהעובדים עצמם מאמינים שהם יכולים להוציא מעצמם, שזה בדיוק ההגדרה של מנהיגות. מנהיגות מוגדרת כמי שיכול להוציא מהאחר מה שהאחר לא חושב שהוא יכול להוציא מעצמו. אני חושבת שגישת הפרסונליזציה היא גישה שמבוססת על ההבנה של מה זאת מנהיגות. כי לעבוד בגישת הפרסונליזציה דורש ממך גם כמנהיג, כמוביל, ללכת רגע טיפה אחורה, לא רק עם מה שאתה רוצה. לי יש המון שאיפות ויש לי חזון מאוד ברור במערכת שאני נמצאת בה, אבל אם אני רוצה להגשים את זה, אני רגע צריכה ללכת אחורה, לשמוע מה מי שאני עובדת איתו רוצה, מה המישן שלהם, מה השאיפות שלהם, ואז לעשות את החיבורים, וזאת מנהיגות אמיתית.
זה כיף לשמוע, כיף שעשית את החיבור הזה גם, ואני רוצה רגע לחזור רגע אחורה גם למה שהתחלתי להגיד, ואני אמרתי לעצמי גם מקודם, התחלתי להגיד, שזה לעובד או למורה זה יחסית קל אולי לאמץ את הפרסונליזציה, כלומר זה ממש הוא במרכז, אבל כמנהל, איך אתה יכול לעשות פרסונליזציה לכולם? האם יש לך את המשאבים, את הזמן, את היכולות בכלל, שכולם יהיו שמחים ועם אהבה בלב? כן, אני לא מנסה להישמע ציני, אבל באמת זה נשמע לי קשה, כי אם אני מנהל כמה וכמה אנשים, או כמו שאת אמרת 200 איש, אז איך את עושה את זה? כי את אמרת, אז את נותנת להם את החופש, אבל איך עושים את זה? אז אני מנהל, כן.
תראה, אני חושבת שבסופו של דבר, מנהיגות צריכה להפעיל גם את דרג הביניים. יש לי הרבה מחקרים שעוסקים בדרג הביניים הבית ספרי, ובכלל בדרג הביניים בארגונים. ואני חושבת שהאתגר הגדול בגישה הזאת זה לא לעבוד לבד. זה להביא את התפיסה הזאת לתוך הערכים של הארגון, לשתף בה קודם כל את דרג הביניים, את הדרג הניהולי שמתחת למי שעומד בראש הארגון, ולהוביל את זה ביחד. ובסוף, אם זה תפיסה שיש לה ערכים, שהם גם מחוברים גם לערכים של הארגון, וגם בסוף אנשים הופכים להיות יותר שבעי רצון ויותר שמחים, כי בסוף כשמכריחים מישהו במשהו, אני חושבת שהתוצאה תמיד תהיה לא טובה, או תהיה לא משביעת רצון. ולכן האתגר הגדול של מנהלים, אם ניקח רגע את מנהל בית ספר, זה לעבוד עם רכזי המקצוע ורכזי השכבה, ומי שמוביל את הפדגוגיה בתוך בית הספר, לפצח איתם מה זה אומר להם הגישה הזאת, על סמך מה שהם יקראו, על סמך מה שהם יפתחו לעצמם, וכל אחד בתוך תת המערכת שלו יכול לפעול גם באופן שונה או אחר. אז אני לא חושבת שזה שוק פרוע שבו כל מורה עושה מה שבא לו, אבל אם יש קבוצת מורים שרוצה בשנה מסוימת לעשות מחקר ולא רוצה ללכת להשתלמות ורוצה לעשות מחקר עצמי ולחקור איזה תוכנית חדשה שהם הכניסו, אז לא נורא שלא ילמדו בשנה הזאת ויעשו בשנה הזאת מחקר ועל זה יקבלו קרדיט. ואם יש 5 מורים אחרים שרוצים עכשיו ללכת ללמוד בקורס שיטתי אקדמי מה זה פרסונליזציה, יאללה שילכו לשם. זאת אומרת, לארגן את המורים זה דורש פתיחות, זה דורש ארגון אחר, אבל אני חושבת שבסופו של דבר התוצאות יהיו הרבה יותר משמעותיות לארגון, ובסוף זה יהפוך להיות חלק מתרבות ארגונית. ואם זה יהיה חלק מהתרבות הארגונית של המנהל, דרג הביניים והמורים, זה גם יקרין על ההורים, זה יקרין על התלמידים, זאת אומרת, תהיה תרבות שהיא הרבה יותר של פתיחות, שמדברת במוסדים, של שאיפות, של רצונות, של חלומות, של שונות, ההבנה שלא כל המורים יכולים באותה שנה ללמוד אותו דבר, כמו שלי ולך לא שולחים את אותו דבר באינסטגרם, כי עשינו ניתוח מה אתה אוהב, ולי עשו ניתוח מה אני אוהבת, אז איך אנחנו יכולים להבין או לחשוב שכל המורים באותה שנה יהיה להם ממש כיף אם הם עכשיו ילמדו שילוב דיגיטלי של כלים חדשניים בהוראה. אני לא בא לי השנה ללמוד את זה, אני רוצה לפתח משהו אחר. אז אני חושבת שההתאמה האישית הזאת בסוף תביא לגיוון שהוא ישרת את הארגון, אבל זה דורש ניהול הרבה יותר גמיש, הרבה יותר פתוח, והדבר המרכזי צריך לתת אמון במורים, להאמין בהם שהם יודעים מה חשוב, שהם רוצים להצליח, שהם אנשי מקצוע. אי אפשר להוביל את גישת הפרסונליזציה בלי אמון מלא בעובדים. אבל זה לא קורה בפועל לצערי. כי תמיד נראה שצריך להגיד לאחרים מה לעשות, כי אתה לא סומך עליהם. אם הגישה הבסיסית שלך ותהיה כנה עם עצמך כמנהל, זה מה שאני אומרת למנהלים ולעמיתים שלי, בואו נאמין באנשים, באמת, אבל באמת נאמין, נשדר להם את זה, נעזור להם להאמין בעצמם, ומהמקום הזה אני חושבת שהם יצליחו הרבה יותר מאשר אם רק נגיד להם מה לעשות ואיך לעשות.
אני הייתי רוצה לשאול, איך תמליצי אז באמת למנהלים ולעובדים ללמוד את הגישה הזו?
אנחנו בדיוק, אני שותפה עכשיו באיזה עבודה שאנחנו בונים איזה גרנט מאוד גדול כדי לנסות לפתח את הגישה הזו, וכמו שאמרתי, אחד השלבים הראשונים זה להבין מה הגישה הזאת אומרת. ואני חושבת שהשלב הראשון צריך רגע עוד לא ישר לשנות. אני לא מאמינה בבום טרח וישר להיכנס לתהליכי שינוי. ולכן אני חושבת שהשלב הראשון זה ללמוד את הגישה, להבין מה ההבדל בין פיתוח מקצועי בגישות מסורתיות לבין מה המשמעות של למידה מקצועית בגישת הפרסונליזציה. אפשר לקרוא את הספר שלי, אבל גם בחיפושים אפשר למצוא הרבה מאוד חומרים, כמו שאני שומעת גם אתה עוסק בדברים האלה ובוודאי גם אחרים. אחרי שמבינים מה העקרונות של הגישה ומה הערכים שיושבים בבסיס הגישה, אני מאמינה שצריך לבנות תוכנית של איך משתפים את מרמה של הנהלה, דרג ביניים ועובדים, בגישה הזאת, ביחד איתם לבנות גם תוכנית, גם כלים להערכה. אחד הדברים שאנחנו רוצים להציע בגרנט הזה, זה אם נזכה בו, זה לבנות גם כלי דיגיטלי שעושה היום שימוש גם בכלי AI, כי בסוף אם אתה בונה תהליך פיתוח שמבוסס על הרצונות שלך והצרכים שלך, הייתי רוצה שבכל שלב בתהליך כל פרט יוכל למלא לעצמו את מה הוא הרוויח, מה הוא קיבל ומה עדיין חסר לו, ואז שתהיה איזה כלי גם דיגיטלי שגם אוסף את הצרכים והרצונות של כל אחד מהפרטים בארגון, והוא גם יכול לתכלל את זה לכלל דאטה ארגונית. מבדיקות שעשינו אפשר לפתח כלים כאלה, זה דורש איזה שהם משאבים, גם על בסיס המודלים שאני פיתחתי בספר שלי, וגם אולי על בסיס מודלים אחרים, ואני חושבת שהם יהיו ארגוני חינוך, ואולי ארגוני תעשייה, שיש להם יותר משאבים, ויפתחו את הגישה הזאת, אני אשמח להיות שותפה, בהנחה שנזכה בגרנט הזה, שאנחנו עכשיו, אני עובדת עליו ביחד עם עמיתים, עם מוסדות אקדמיים אחרים בישראל, אז אני חושבת שזאת תהיה פריצה דרך מאוד משמעותית של ההבנה, של איך אנשים מתפתחים בארגוני חינוך, אבל גם אולי בארגונים אחרים.
מדהים, אז אני אצא פה בקריאה לכל הנשות ואנשי למידה בארגונים ופיתוח ארגוני שמאזינים ומאזינות, צרו קשר, תדברו איתה, תקבעו פגישה, לכו תדעו, מה שאתם עושים בארגון אולי תוכלו ליצור איזושהי מהפכה אצלכם, אולי תוכלו להגיע משאבים, אולי תוכלו ליצור משהו ביחד, תדברו, יכול להיות שילוב סופר מעניין ורלוונטי, בייחוד שאתם מדברים עם פרופסור לחינוך מדהימה, שבעצם אין לה אינטרסים אצלכם בארגון, אלא אינטרס לעשות טוב ובאופן כללי, ואני חושב שזה משמעותי, ואני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא חוזרת, אני שואל את זה בכל פרק, וזה אם אני נשמע מה תגידי, זה איך את לומדת משהו חדש?
אני חושבת שזאת שאלת מיליון הדולר, כל מי שידע לענות עליה באמת בכנות הפנימית שלו, זה מאוד משמעותי, שאלה מדהימה. אני לומדת תמיד משהו חדש, קודם כל מהלב. אני מאוד מאמינה, למרות שאני אשת אקדמיה וחוקרת וכותבת בכל המאמרים, בסוף אני אומרת, אתה צריך להתחבר לאמיתות שלך, באלף, לאמת, למה שחשוב לך, למה שאתה רוצה, הדברים שאתה רוצה להשפיע עליהם, אבל אני תמיד לומדת תוך ניסיון להבין גם מבחינה מקצועית, גם בשיח מאוד משמעותי עם עמיתים שמבוסס על דיאלוג. אני לא מאמינה שיכולה להיות למידה שהיא לא מחוברת לידע תיאורטי, ללב ולשיח משמעותי. ואני חושבת שהשילוב בסוף בין שלושת הדברים של הלב, הידע המקצועי התיאורטי והשיח עם עמיתים, הוא מה שיוצר את הלמידה המשמעותית. אני יכולה להגיד שכאשת חינוך, כמובילה, כמנהיגה, אני כמעט בכל דבר תמיד אחפש מה יש, איזה חומרים קיימים ברשתות, בספרות, זה כבר ב-DNA שלי לחפש. אני תמיד אדבר על זה, כי אני אוהבת לדבר גם עם חברות שהן שייכות למקצוע, וגם כמובן עם הצוות המדהים שעובד איתי. תמיד אני מדברת כדי ללמוד משהו חדש, אבל זה תמיד חייב להיות מחובר ללב שלי. אני לא עושה היום, מודה להזדמנות שיש לי בחיים, לעסוק רק במה שאני אוהבת ורק במה שאני מאמינה בו, אז אני תמיד אומרת, תעבדו גם מהלב, אי אפשר לוותר היום על הלב. אז הלב, ידע תיאורטי ושיח משמעותי.
מאוד מתחבר למה שאמרת, וזה מאוד מרגש גם לשמוע. אני אגיד שגם את יודעת, בהסתכלות על איך שאת יצאת את הדברים, אני מסתכל גם משקף לעצמי. אז רגע, איך אני רואה את עצמי? ואז אני אומר, תראה, התפקיד שלי בארגון זה תמיד לעזור לאנשים לשפר ביצועים, כן? להגיע לפוטנציאל שלהם. מן הסתם, אנחנו הרבה פעמים גם מתחשבים איפה אתה רוצה להיות, איך אתה רוצה להגיע, איך אני יכול לעזור לך להגיע. ואז אני אומר, אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, כי אני גם מאוד נהנה בעבודה שלי, כי תמיד אני אומר שהעבודה שלי היא לעזור לאנשים אחרים, או לקדם אנשים אחרים, ולביצוע העבודה שלהם. אז אני מאוד מתחבר ומאוד אהבתי. ושאלה אחרונה, האם יש משהו שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי?
ראשית, אני חושבת שאלת ממש, ממש מרתק, והיה לי ממש מעניין לשוחח. אני רוצה להדגיש רק בסוף, אני חושבת ששאלת, אבל להגיד שוב שהמוטו שמוביל אותי בגישת הפרסונליזציה, מדבר על מענה לשאלות של איפה אני רואה את עצמי כאיש מקצוע, איפה אני נמצא ומה צריך לקרות בדרך. ואני חושבת שזו שאלה שכל אחד מאיתנו צריך לקום איתה בבוקר. אני כל יום שואלת את עצמי, גם בהקשר של אותו יום, אבל גם בהקשר בכלל של הקריירה שלי, שהיא חלק מהחיים האישיים שלי, שמבחינתי הם הרבה פעמים שזורים ביחד. כל יום אני שואלת את עצמי, מה המקום שאני נמצאת בו, מה המקום שאני רוצה להיות בו, ומה צריך לקרות בדרך. אני חושבת שבמקום שאין פער בין המקום שאתה נמצא בו למקום שאתה רוצה להיות בו, אז אף פעם לא תהיה מוטיבציה ואמביציה ללמידה ולהתפתחות. תמיד צריך לייצר את הפער הזה שהוא יהיה מספיק גדול כדי שיהיה אפשר לעשות דברים, אבל לא מדי גדול כדי שהוא ייצור דיסוננס. ובסוף גישת הפרסונליזציה שמדברת על התאמה אישית, על בחירה, אני חושבת שהיא מאוד מקושרת לעידן הזה שבו אנחנו מבינים שכפייה היא כבר לא משהו שאפשרי, נהפוך הוא, הבחירה, העיסוק בשאיפות וברצונות והעשייה שבאה בעצם מאהבה מקצועית אמיתית. אז תודה על ההזדמנות לשוחח איתך, היה לי מאוד נעים וכיף.
תודה לך. אני אשים קישורים רלוונטיים בפרטים של הפרק. תודה רבה לכם שהזנתם, ונתראה בפרק הבא. להתראות.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il.